שמקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, מה קורה? מה קורה כשפסיכותרפיסטית מקריית טבעון, מרצה בחירה במבחר באוניברסיטת חיפה, מטפלת בגישה מערכתית, מירי, דוקטור מירי אלת, מה קורה כשהיא נפגשת עם תהילה זומר, משוררת חרדית, סטיריקנית, בעיתון בקהילה? מה קורה כשיש כזה שיתוף פעולה, כש... תהילה הייתה תלמידה של מירי במבחר? מה קורה כשבשבוע הספר אנחנו מדברים על יצירה משותפת של שתיהן, מדריך כיס להורות, מצחיק, שנון? מה קורה כשהדימן מאיירת להן את הדפים? מה קורה כשהחתן שלי רואה על השולחן במטבח שכתוב עליו אדימן תהילה זומר ושואל אותי, מה זאת החגיגה הזאת? מה קורה כאן? ואני אומרת לו, זאת התוכנית, זאת התוכנית למחר. ואז כל המשפחה כבר נהיית משפחתולוגיה שלמה, אז יאללה, בואו נברר מה קורה כאן. כדליבה, אפרת ברזל, מתחילים. בוקר טוב תהילה ומירי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני חייבת להתחיל מהשיר שתהילה את כתבת, תכף נסביר הכל, שנמצא על הגב של הספר המופלא הזה, מדריך כיס להורות. אני צריכה לראות את המשקפיים כי נהייתי סקלה. איך זה שאם יכולה להיות אם? איך זה שאם יכולה לקבל רישיון להורות בלי מבחן מעשי, בלי סיכון לשלילה? איך זה שאם יכולה להיות אם בלי מבחן תיאורטי? יש שיאמרו זה חסר אחריות, חלק יאמרו זה לא אתי. מתי לוחצים גז, מתי לוחצים גרפס, ואיך מקבלים ביטחון שלא מחטיפים פה כנסות אם נצפו תינוקות במנח לא נכון? איך זה שאם נהיית לה לאם? הביתי על זאת בראי. היא אימא פשוט כי יש לה את זה. קוראים לזה חוש אימא היא. מה זה הדבר הזה?
אוקיי.
טוב.
טוב, אז בלימודי התואר הראשון שלי במוזיקה, אמרה לי, הייתה לי מרצה בשם דוקטור אביבה סטניסלבסקי, שהיא תמיד אמרה שהדרך הנכונה להעביר יצירה מוזיקלית, היא קודם כל להשמיע אותה ולתת לשומעים לחוות אותה, ורק אז לומר מה השם שלה, מה עומד מאחורי היצירה, מה הניתוחים השונים ליצירה, וזה משפט שחזרה עליו בלי סוף, שחוויה קודמת להסבר. וגם זה נורא יפה שפתחת בשיר, כי אני חושבת שהוא עושה את העבודה הכי טוב. אני חושבת שהמטרה של שיר היא לגרום לנו לחוות, ויש כוח בחוויה הזאת שהוא קודם בעיניי להסבר, וזאת גם המחשבה מאחורי הפורמט של הספר, שהשיר יפתח איזשהו צוהר לחוויה של הילד ויגרום להורה להבין ולהרגיש את נקודת המבט של הילד, ואחר כך מגיעים ההסברים והמאמרים המקצועיים, גם נכנסים לדלת פתוחה יותר המאמרים המהממים של דוקטור מירי אלת.
אז בואי אני אסביר מה קורה פה, כי לא ידעתי שתגידי את זה, אבל הרגשתי שחייבים להקריא לפני, כאילו זה קרה פה בלייב עכשיו, ורק למי שלא הבין מה הולך כאן באולפן, מירי, את בכלל, בואו נגיד את כל השילובים, אין אפשריים להסבר, את אישה לא דתייה, מקריית טבעון, נכון? דוקטור, ספרי כמה מילים עלייך.
אוקיי, וואו, זה פתיח שלא צפיתי אותו. אז אני גרה במושב שדה יעקב, ליד טבעון, בעמק יזרעאל, מושב מקסים, ממש.
אתם מקמיא אותי מבית אלפא עד נהלל. רמב״ם, נוכל להיגע, כן או לא?
הוא מרגוע להמל, כן. זה מושב חקלאי, גרים שם אנשים שעובדים גם בחקלאות וגם בכל מיני מקצועות חופשיים. מושב שנמצא ליד יוקנעם, ליד טבעון, ליד רמת ישי. מושב שבעיקר מתאפיין בחסד וערבות הדדית. אני חושבת שזה בעיקר מה שאני יכולה להגיד על המקום הזה. והמון פשטות והמון חיבור לאדמה ולטבע שעוטף אותנו מסביב. וכל שנה, כל במחזוריות של השנה אנחנו ככה חווים את הטבע מסביב. יש שני דברים שקצת קשה לי להגדיר את עצמי. אחד, זה בספקטרום הדתי, ושתיים, זה בדעות הפוליטיות שלי. ובגלל שאני עובדת עם כל כך הרבה אוכלוסיות, והמון המון אוכלוסיות, המון קבוצות בתוך המגזר החרדי, אני לא ממש מגדירה את עצמי, כי אני חושבת שהקשר והחיבור נעשה דרך הנפש, ולא דרך הקבוצת השתייכות הזו או אחרת.
תוכל לעשות שלום בעם ישראל, בבקשה, כי כאילו מילה אחת תברוכי.
אני חושבת שקודם כל את עושה שלום. אני חושבת שעצם העובדה שאת פותחת דלת לאנשים כמוני, ולחיבורים שמתאפשרים פה, זה לעשות שלום.
אמן, כי תהילה חרדית מפתח תקווה, אבל עד לפני שנה גרה בבני ברק.
לברק עיר הקודש.
ואני יודעת שאמרתי את זה בפתח, אבל תקשיבו מה קרה אתמול בלילה, ותכף נדבר על הצד המקצועי שלך, מירי, כי את פסיכותרפיסטית.
אם אנחנו נתחיל, אנחנו לא נסיים.
לא, אז ככה זה נשים, אין מה לעשות. אבל תקשיבו, אתמול בלילה, אני פותחת את המייל מאסתי הרשקוביץ, שהיא העורכת של התוכנית הזאת, ואני מאוד אוהבת אותה. מאוד נעים לי לעבוד איתה. ואני אוהבת לעבוד עם אנשים שאני אוהבת. אז המסך היה פתוח, ואז החתן שלי, שהוא הראשון בסדרה, עבר, חיפש איזה מוצץ או איזה חוכו, שזה חיתול טטרה בשפתנו לאחד התינוקות, ואז הוא אומר לי, מה זה תהילה זה אומר? אז אני אומרת לו, זה יש לי מחר שתי אורחות באולפן, אז אני מסתכלת מי בא מחר. ואז הוא אומר לי, מה זה, 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 זה משפחה פה.
נכון.
מה זאת אומרת? אבל מה אתה מציץ פה? אבל מה? צחקנו כמובן וזה, ואז הוא הסביר לי ככה, שאת נשואה, רגע, תראי שאני קלטתי את זה, כי בגלל שגדלתי בעולם אחר, אז המשפחתולוגיה, כאילו יש לי אח אחד, אז זה נגמר וזהו. והיא בכלל מברוקלין, אז גם אין את ה... אז הוא הסביר לי ככה, שתמר אחותו, נשואה עם מוישי זומר. עד פה אני בסדר.
נכון.
מוישי זומר הוא אח של בעלך.
בעלי אלחנן, נכון.
יפה, עכשיו זה לא נגמר פה. כי יש לי חברה טובה רינה, שהיא גם בעלה תשובה. ולה יש בת אביגייל.
נכון.
שהיא זומר מהבית. הלוואי שנסבך את המאזין למשהו. כמו שחרדים עושים עכשיו, אני אעשה. רגע, ועכשיו זה לא נגמר. הוא הסביר לי, ואז הקראתי שיר אחד בחלל הבית, ממה שעשיתי. ואז אחד הילדים שלי אמר לי, אמא, את רוצה שגם את זה נדע בעל פה? כי מכל המצוות 613, יש לנו גם מצווה אחת לדעת את יהודה אטלס בעל פה.
וואו, יהודה אטלס. ידעתי שנגיע לזה בסוף.
אז אמרתי להם, כן, יכול להיות שיהיה בוחן פת על זה, ואז אמר לי, שי, החתן, תכף זה נגמר, שעדי המאיירת היא בכלל הבת של חבצלת.
נכון.
שזאת משפחתולוגיה מצד אחר. נכון, רגע, אז תעשי לי רגע קלוז'ר על כל זה.
נכון, את צודקת בכל הנתונים שהבאת, אכן. אמרתי, אני אגיד לך את זה בסוף. אבל כן, עדי הבת של חבצלת, עדי חברה שלי מגיל 12. אנחנו הבסטיז ממש, ומגיל 12 אני כותבת שירים, והיא מאיירת לצדי. וגם בתיכון זה היה ככה, וזה מדהים שעד היום שאנחנו הולכות ברחוב, אז לא מחמיאים על השירים ולא מחמיאים על הציורים. ממש, לא מבדיל, גם אז לא הבדילו בינינו, וגם היום לא מבדילים בינינו, ואני תמיד שמחמיאים לי על היורים, אני אומרת תודה, ממשיכה, נהנית מהמחמאה. כן, אכן עולם קטן, אין מה לומר.
אז בעצם יש לנו, אנחנו גם שבוע ספר ועניינים, אז אני מחזיקה ביד ספר שכתבתן בעצם ביחד, בשילוב הזה שאנחנו מדברות עליו כאן כעת, אבל חוץ מזה, נפגשתם במבחר, אם אני לא טועה?
נכון.
את כתלמידה, מה, לאיזה...
אני הייתי סטודנטית, למעשה בדיוק סיימתי את התואר, את התואר השני בפסיכודרמה, ומירי הייתה מנחה בשנה השלישית, איך זה נקרא, נכון? יש שנה שלישית כזאת. של,
מרצה.
כן, אז את היית מרצה שלי, ומירי באמת הייתה מרצה מהממת, היא ממש ככה חיה את הדברים, וככה עם ברק בעיניים, ואני זוכרת שאמרתי אפילו לבלחנן בעלי, את יודע, אני חושבת ש... מירי היא דוגמה בשבילי, יום אחד אני אהיה כמו מירי, יום אחד אני ארצה, אם אני אמרצה, אז זה יהיה כמו מירי. וככה ממש התחברתי אליה, וכשנולד הפורמט של השירים, ויצרנו...
את תמיד כתבת?
כן.
מאז שאת זוכרת את עצמך?
כן, מאז ומתמיד.
שירים?
נכון.
זה ביטוי כזה כיפי למה שמתרחש בתוכנו.
נכון, האמת היא שאני, אני, כמטפלת, אני מאוד הרבה נעזרת בשירה. גם ככלי לאבד, לעזור לנוער שאני עובדת איתו, לאבד את החוויות שהוא חווה. וגם אני חושבת שיש בעצם התוצר עצמו איזשהו ערך מוסף, כי כשאתה מסתכל על העיבוד של החוויה שלך, וזה נמצא מולך בצורת שיר שהוא אסתטי והוא נעים, אז גם החוויה שלך שהייתה אולי לא כך נעימה, נפכת להיות יותר מתיישבת על הלב.
ממש, בול.
אז כן, אז יש לנו את המקום של השירה, שהוא גם באמת דרך להביא את המסר בצורה יותר עקיפה, כי אנשים לא כך אוהבים שמכילים אותם בכפית, והם לא אוהבים, זה אפילו קצת מאיים שאתה מביא להם טיפים וכללים, וככה יש משהו במקום הזה שהשיר הוא כאילו מביא את המסר בצורה מאוד מאוד נעימה, והוא פותח דלת לרצות לשמוע על זה יותר.
מדהים. עכשיו בצד המקצועי בעצם, מעבר לחיבור שהזכרנו עכשיו, יש כאן חיבור מנצח של מצד אחד את החוויה שאת מביאה דרך השירים, אבל גם בתוספת את מה שמירי אלת נותנת בעצם את ההסבר המקצועי של מה שעובר על אמא ילד, או תחדדי אותי, כשחוויה שמוזכרת בשיר מתרחשת בבית?
כן. קודם אני אגיד משהו אחד לגבי מה שאמרת, אני חושבת שככל שאת גדלה את יותר את, תהילה, כאילו זה חשוב, שתי את, רק את, יש רק תהילה אחת בעולם. זה היה בעצם חיבור מאוד מאוד מיוחד. כלומר, כשאני הייתי בעמדת המרצה, ולימדתי את תהילה למשך שנה,
פה בבני ברק?
פה בבני ברק, כן, אני מלמדת פה במבחר, אני מלמדת גם נשים וגם גברים, שזו זכות ענקית בשבילי, לא ביחד כמובן.
לא, בטח.
שאני לא ארבב פה, שלא ישמע משהו לא בסדר. ותהילה הייתה עוד אחת מהסטודנטיות, אבל היה לה משהו מדליק. מה? מאוד. אני לא ידעתי שהיא כותבת שירים. משהו באישיות שלה, משהו הזכרת קודם את יהודה אטלס, אז היא הכירה, כשאני הבאתי ציטוטים משירים, אז היא ידעה להמשיך את השירים, שירים כלליים, ובכלל היה לה משהו ממש ממש מדליק. אבל לא היה לנו שום קשר מעבר לה, גם לי אין, אני מאוד בן אדם עם דיסטנס בלימודים, כי יש משהו ככה, היום כבר אני פחות, בכלל אני פחות עם דיסטנס, אבל תהילה פנתה אליי, ואמרה לי שהציעו לה לכתוב טור בעיתון, ושאלה אותי אם אני מוכנה לכתוב את החלק המקצועי, ובכלל מאותו רגע, ואולי לא, אולי מאותה שנה, משהו הוסלל שם, דיברת על אם אני דתייה או לא דתייה, אבל יש משהו באמונה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו שליחות של משהו, תהילה ואני. החיבור ששתינו, מה שיש לי תהילה להגיד ולמה שלי יש להוסיף, יש פה משהו שהוא בעיניי חזק ממני. גם בפנייה, כלומר מה שקרה במהלך, ההתחלה הייתה מאוד... מאוד מיוחדת, איך שאני כאילו התקבלתי לעיתון, אפשר להגיד.
זה עיתון בקהילה, אפשר להגיד, שהוא עיתון עם אוריינטציה חסידית, נכון?
נכון, ממש.
שהוא מוקפד ושמור.
עוד אסור אפילו להגיש בו יורי נשים, ואסור מאוד מאוד... צריך להיזהר.
כן, אסור היה לי להיות אני שם.
מה, איך נקראת? או שם היה בסדר?
הציעו לי כל מיני, אבל בסוף...
כל מיני זהויות.
אני צחקתי עם מירי, אפשר להגיד? שעם כל המושגים האלה של הצבא, גם שמירי לימדה אותי בהמשך שיש ממם ויש ממפי, אז מירי הייתה מם.
נכון.
זה התואר הכבוד שלה.
אז מה שקרה בסוף, התמקדנו על מם אילת. לא יכולתי לכתוב לא את התואר ולא את המקצוע ולא כלום, אבל כן ביקשתי זהות אחת שלי, שהיא מאוד מאוד חשובה לי, אם לשמונה.
וואה, את לשמונה?
כן.
מה נזכר איתך?
כן, כן.
גם אני, אבל כאילו, סיבות...
אז הנה, את רואה, כבר יש לנו חיבור. כבר יש לנו חיבור, ויש לנו משהו משותף בינינו.
את יודעת מה שאנחנו אומרות עכשיו, וטרם תכף נצא להפסקת פרסומות, זה משהו שבטח בימים האלה, כשיש דיבורי רפורמה והדססה, כשאנחנו נפגשים, אני מוצאת את עצמי בהמון ערבים, אחרי הרצאות באה לערבים חרדיות חילוניות, זה משהו שהוא כל כך נשי, מה שאנחנו אומרות עכשיו, אולי גם לא יודעת מה איתם, אבל לראות את הנקודות המשותפות, שהן בכלל לא קשורות לדת, זאת אומרת, אם שתינו אוהבות אוכל אורגני, סתם צורך העניין.
בדיוק עלה.
אפשר לדבר על זה, ואם שתינו אוהבות עיצוב של לא רעש לי, אז אפשר לדבר על זה.
קלט שוב.
אם שתינו אוהבות את בת 60 פוקחת עין, אז אפשר ללכת על זה. וזה כל כך...
אם שתינו אוהבות את הרשר הירש, אז גם.
יאללה, וזה שאת אומרת את זה, ואני עם הפעה על הראש, זה היופי.
כן, כן, הרב שמשון רפאל הירש, אני קוראת את הכתבים שלו, והוא נר לרגליי, הוא האמין באמת, וצדק, ולימוד, ואני חושבת שאפשר ללמוד מכל אחד, הרב קוק, כלומר, באמת אני מאוד מאוד מחוברת לתורה.
איזה מאמי, תהילה.
אנחנו באמת מדברות על אחדות ועל שיתוף פעולה, ובדיוק דיברנו פרשת השבוע, פרשת קורח, על מחלוקת ועל היפוכה של המחלוקת השלום. באמת אנשים נוטים לחשוב ששלום אמיתי זה שכולם מחזיקים באותה דעה, וכולם חושבים אותו דבר, וכולם מאמינים באותם דברים. אבל יש פירוש יפה של הראי"ה קוק על האמרה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שדווקא ששלום אמיתי הוא שלום שנולד מריבוי דעות, מרבים שלום, שלום אמיתי נולד מריבוי דעות, כאשר באמת מגיעים נכונים להבין את גרעין האמת שיש בכל אחד מהצדדים, אז זה השלום האמיתי, ושיתוף הפעולה חייב לבוא על הבסיס הזה, על ההבנה שבכל צעד ודרכו בעבודת השם יש נקודה פנימית של אמת שאסור להתעלם ממנה. ובאמת מירי ואני יש בינינו רצון כנה להבין אחת את השנייה וללמוד אחת על העולם של השנייה.
אז תכף נראה מה יש בספר הזה, וזה נכון מה שאתן אומרות כאן עכשיו בתוך חדר טיפול, כשאנחנו פוגשות זוג שיש לו דעות אחרות, או בתוך מערכת של כל קשר אחר, ודווקא מוח מפרה מוח כשהוא שונה ממנו, בכלל לא כשה, והנה זה ברמה המדינית אנחנו מדברות, אז על מה קרה שם בחיבור הזה, וכמה ברכה יש כששונה פוגש שונה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
אנחנו עם מדריך כיס להורות, ספר מופלא, יפה בחיצוניות שלו וגם בפנימיות שלו, שכתבו יחד תהילה זומר ומירי אלת, אחת פסיכותרפיסטית. תני מירי עוד טיפה על הצד המקצועי שלך, כי את מטפלת בגישה המערכתית, נכון?
אני מטפלת זוגית משפחתית מוסמכת, התחלתי דרכי בפסיכודרמה, אחר כך המשכתי בפסיכותרפיה, ואז המשכתי את לימודיי. אני בעיקר עובדת עם זוגות, פוגשת המון מהמגזר החרדי, המון יוצא לפעמים שרבנים מתקשרים אליי. אני לא חושבת שהם אי פעם ראו אותי, אבל הם יכולים להתקשר אליי, יש איזה רב שמתקשר אליי הרבה פעמים לפנות בוקר, יש לי זוג, את חייבת לפגוש אותו, יש לי אברך שלומד אצלי שככה וכך, לכן את מבינה, זה כל כך עניין של חיבורים, בסופו של דבר, זה כל כך עניין של חיבורים. אז אני עובדת גם מכפר נוער, אני לא יכולה לעזוב את המקום הזה בקריאת טבעון, שם יש נוער מקטע זין עד י' ב', הם חבר'ה שאני לעולם כנראה לא אפגוש בקליניקה שלי.
למה? תסבירי לנו למה.
אני חושבת הם אנשים שמאותגרים בחייהם בצורה זו או אחרת, ואני לא בטוחה שהם היו מגיעים לקליניקה. ולי יש את הזכות להכיר אותם. חבר'ה מכתה זין עד י"ב, אני מחר נפרדת מנער שליוויתי אותו מכתה זין עד י"ב. ממש הוא הגיע לטיפול 6 שנים. נער שלמדתי ממנו המון המון על החיים, על הורות, על החיים, על התמודדות, על להסתכל על הטוב שבחיים, דרכם.
תראי כמה יפה מה שאת אומרת, מירי, כי את המטפלת המרצה במבחר, היודעת, הבוגרת, העוסקת, המוסמכת, ובסוף מי שנותן לנו המון לימוד מכל מלמדי השכלתי, זה נער.
נכון.
ובאמת היום כשרואים את עולם הטיפול עם הגישה ההתייחסותית, כמה אנשי טיפול מושפעים ממי שהם פוגשים, אם בקליניקה, אם פנימיה, אם בכל מקום, וכמה הגדילה היא משותפת, והחיבור הזה בינך ובין תהילה, אני מניחה שהוא גדל כל כך, כל כך הרבה נושאים, כל כך הרבה דברים, אז בעצם מתוך הכתיבה בעיתון בקהילה, שם מתחיל בעצם, אחרי הוא עוד אין ספר בשלב הזה, נכון?
נכון.
אוקיי, וכל שבוע את כותבת שיר תהילה?
נכון.
הרגע, יש לי עוד חיבור להגיד לך.
אוקיי.
את יודעת, מראות. ואז ישי אמר לי שחברך מקסימה שלי, אפרת זנובסקי, היא בכלל אחות של...
היא אחות של... היא גיסה של חמותי. היא...
חמותך זנובסקי מהבית פה?
כן,
זה...
כן, כן.
שמי פעם כתבתי מדור רכילות, אז אפשר לשאול את הרכילות מהאדם, אבל לא את האדם הרכילות.
בטח, אפרת המקסימה, בטח.
משהו, אז זה עוד חיבור. אז תקופה מסוימת את כותבת בעיתון בקהילה שירים?
נכון.
ומירי נותנת את האספקט המקצועי.
נכון מאוד, כן. זה היה חיבור משולש כזה, כי היה גם את השירים, ואת עדי שככה ממש השלימה את התמונה בכישרון רב, ואת מירי, שנתנה את הטון המקצועי, וככה נתנה דוגמאות מתוך הקליניקה שלה, ומהניסיון חיים שלה, ונתנה ככה טיפים מעשיים.
הטור עדיין מופיע?
המדור, כן, הוא כבר קיים כמה שנים. באיזשהו שלב...
לפני השלב ההוא, אני חושבת, לא יודעת מה להגיד, אבל זה היה האירוע. מה שקרה, תהילה שלחה אליי את השיר, ואז התבוננתי בשיר, ואמרתי, וואו, אוקיי, איזה תמה טיפולית אפשר לקחת מכאן.
ככה זה הולך?
ככה זה עבר.
זאת אומרת, תהילה שולחת שיר?
כן, ואז...
אני חשבתי, כשכתבתי את השיר, למעשה עבר לי בראש איזושהי תמה שאני רוצה להעביר, אבל נתתי אותה למירי, ואמרתי, תשמעי, קחי את זה לאיפה שאת רוצה.
אני חושבת שזה היה החיבור שלי עשה מאוד טוב. היכולת לראות את השירים של תהילה, באמת המקסימים ומשהו מיוחד, באמת הכיף של לקרוא את השיר, וגם מאוד מאיר עיניים ומלמד. ואז התבוננתי בשיר, ונתתי לאונה הימנית שלי להתחיל לעבוד, ולהתחיל לחפש את החיבור, ובדרך כלל זה היה מאותו שבוע. או משהו שהעסיק, משהו שהפעיל, וזה היה, זו הייתה עבודה מאוד מאוד מפרה, כי בעצם זה היה, זו הייתה עבודה שלא הכרתי, עבודה פנימית. אני לא הכרתי זה שבעצם תהילה שולחת לשיר, ואז אני מנסה לדלות, וכל שבוע חייבים להגיש את הטור, חייבים להגיש את
זה. זה מחייב כזה.
ממש, ממש. עשינו איזה 7 חודשים, 25 פרקים, עדי מן גם הייתה בתמונה, וגם...
היא מציירת אחר כך או לפני, איך זה הולך בסדר העבודה? רגע, אני לא עוצרת אותך, תהי בהולד על מה שאת רוצה.
אין שום בעיה.
מתי מציירת?
אני כותבת את השיר, ומיד מעבירה לעדי.
כן, ואז למירי?
אני מעבירה להם במקביל,
אני חושבת שזה היה ממש יצירתיות של כל אחת מאיתנו. מה שכן, היינו חייבים למצוא איזשהו אייקון שישלב בתוכו את הפנים של האימא, כי לא יכולנו, היא לא יכולה לצייר אימהות.
נכון.
אז חיפשנו משהו, ואז ממש ככה חשבנו מה אפשר לעשות כדי להכניס ולהמשיג שם את המראה של האימא.
כי זה קשה בלי להראות את המבט של האימא.
נכון.
ובלי, כל מיני מחוות כאלה קטנות, וככה עלינו על הקנגרו.
על הקנגרו, נכון.
שהוא עם הילד, כן. זאת אומרת, הוא גם, האמא וגם הילד?
כן. כן. האמא שם בתור קנגרו. ואפילו תילה אמרה לי שלפעמים הייתה מצלמת עצמה באיזשהו צילום כזה של האימא.
סתם לא בעצם. צוחקת,
צוחקת. ואז היא שלחה לעדי.
הייתי מצלמת את עצמי, זה הולך ככה. אני הייתי עומדת והייתי רוצה שהיא תדייק את הפרצוף המדויק. אז הייתי פשוט מצלמת את עצמי בסלפי ומקווה שהיא תמחוק את זה שנייה אחרי שהיא מקבלת את זה.
תילה, אני לא ראיתי קנגרו, אני ראיתי אותך.
כל פעם, באמת?
כן, ממש כזה.
פשוט דייקתי לה את הפרצוף שרציתי שהיא בדיוק תעשה, אם זה הפרצוף חומל, אז כזה, ואם זה הפרצוף ציני קצת, או כאילו ממש עשיתי את הפרצוף המדויק, והיא פשוט עשתה עבודה מופלאה מעבר לה. לי היה חשוב, כאילו, בוא נאמר שיש לנו, תשמעי, אנחנו חברות מגיל 12, כן? אז היא קצת מבינה אותי, היא קצת הבינה אותי.
הבנתי.
אבל...
רגע, אבל בירי, אמרת שזה באמת דרש ממך, היינו בזה, משהו חדש, שלא הכרת.
משהו חדש, אבל גם מאוד היבט. לא יכולתי לכתוב כל דבר שאני רוצה. וצילה אמרה לי, תכתבי אליי קודם, אני צנזר, וכמו אני אעבור על זה, אבל אני חושבת שלא היה צריך בגדול. אני חושבת שהיה, ש... אני מכירה את החבר'ה, לא את המבקר, אותו לא הכרתי, והייתה לי היכרות מאוד מיוחדת איתו. מותר לי להגיד, תהילה?
אני שומרת על זכות השתיקה.
אז אני מאוד מאוד למדתי מהמבקר. אני חושבת שהוא היה מורה מאוד מאוד גדול שלי. אני לא מכירה אותו, ואני חייבת לו תודה. כי למשך 7 חודשים, 25 פרקים, כתבתי בעיתון, בעילום שם, ועבדתי מאוד מאוד על האגו שלי, כי אמרתי, אני כותבת, וכל הזמן ניסיתי לדייק מה המטרה שלי. המטרה שלי, ואמרתי את תילה בהתחלה, המטרה שלי היא להעביר מסר, המטרה שלי זה לנרמל את האימהות, גם את האבות שקרו, הם סיפרו לי אחר כך שהם קרו, ולתת להם איזשהו מקום שאת בסדר. כי קודם אמרת, מירי, את יודעת, את יודעת, אני לא יודעת. אנחנו כל הזמן לומדים, אני לא יודעת. אני יודעת מה ג'ון בולבי אומר, אני יודעת מה ג'ון גוטמן, דוקטור ג'ון גוטמן אומר, דוקטור ג'ון בולבי, אני יודעת. אבל אני לא יודעת בני אדם, עד שאני לא לומדת בני אדם. יש לי 8 ילדים, וכל אחד, הוא עולם אחר, כל אחד, הוא מורה שלי למשהו. אני שלהם, וגם הם שלי. אז המבקר לימד אותי, קודם כל, להיות בעילום שם. עכשיו, גם לא יכולתי להגיד לחבר'ה שלי, תשמעו, אני
זאת וזאת.
כי הם לא כל כך קוראים בקהילה, אבל גם הסטודנטים שלי לא ידעו שאני ממילת אם לשמונה, הם לא...
איזה גילאים, אגב, הילדים שלך?
הקטן שלך, מירי?
הקטנה, קטנה שירה, היא מסיימת כיתה ט'. והגדול שלי בן 26.
דבינת הפער שהקטנה שלה עולה לכיתה יוד והגדול שלי לא מזמן סיים ללמוד את האות יוד.
גדול ומקסים, זה באמת זה קטע, כי אני כאילו
ספרי את הסיפור על הסרטון שראית
על חמוד. לא, זה באמת קטע, כי אני כאילו חברה של תהילה, הפכנו להיות חברות, אנחנו כבר לא מרצה ותלמידה, אנחנו כבר לא במקום הזה בכלל, יודעת עליי דברים שבאמת, ואני חושבת שדיברנו המון במשך השבוע, דיברנו המון, היינו באמת בסטיז בתקופה הזו, ואיזה יום אחד היא שלחה לי סרטון של חמותה, יום הולדת של חמותה, ואני מסתכלת, והסתכלתי עליו, לא אמרתי לך, והסתכלתי עליו כמה פעמים, כי לא קלטתי, ואני אומרת משהו פה לא נראה לי נכון, תקין. Okay. התקשרתי לה, אמרתי, תגידי לי, חמותך בת 50 זה לא יכול להיות, היא בגילי. זה היה לפני כמה שנים, והיא אומרת לי, נו, ברור. אמרתי, אבל איך זה יכול להיות? אנחנו בני אותו גיל, איך זה יכול להיות שחמותך, כאילו, ואז הבנתי, היא כמה שנים מעל הבן הבכור שלי, תהיה נורא צעירה, אבל החיבור הוא חיבור ממקום, לא של אמא צעירה ואמא מבוגרת, זה לא של קמטים לא קמטים, זה חיבור אחר.
שתינו אמאות, שתינו נשים, שתינו ראיות, שתינו מגיעות מעולם הטיפול.
שתינו יש בעלים מדהימים, אני חושבת.
נכון.
זה פרט חשוב.
כן, בנות. מאוד דומים גם.
נכון, הבעלים שלנו מזכירים בהרבה דברים, שזה גם קטע.
הבעלים מכירים אגב?
לא ממש, כאילו, אני חושבת שנפגשנו במקרה.
כן, נפגשנו פעם בעולם של מירי.
אבל... כן, הם
הם מזכירים אחד את השני, ובשיחות אגב, היותר שיווקיות, בדברים הטכניים, אז הם כזה יותר...
בעניינים.
כן, אבל...
ככה זה, ככה זה. אז תראו, אנחנו יוצאים שוב, יוצאות שוב. אחר כך אני רוצה להגיד למה מירי עשתה לי צמרמורת, וממש תוך כדי שדיברתם, חשבתי אם אני אגיד את זה או לא אגיד את זה.
תגידי, בטח.
אז אני אגיד.
וואו, זה קרה.
יאללה, חוזרות.
על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
כדליבה, אנחנו מדברות היום, שבוע ספר, על מדריך כיס להורות. מירי אלת, דוקטור מירי אלת, שהיא מטפלת, שאנחנו לא נגדיר את הרמה הדתית שלה עכשיו, ותהילה זומר, שהיא חרדית מפתח תקווה, עם איורים של עדי מן. איפה עדי גרה?
עדי גרה עדיין בבני ברק.
ואני יודעת שהייתה מציירת בתור ילדה על הקירות של הבית, וגם
נכון, נכון, וגם הקירות של הבית שלי.
בבקשה, בבקשה.
וגם חשוב להזכיר את תמר אלמוג ברנובסקי, שהיא הגרפיקאית, והכנסנו אותה בסוף כשהחלטנו לעשות ספר, אחרי שנה או שנתיים, אחרי שאני יצאתי מהעיתון, אז תילה התקשרה אליי וביקשה שאלה אותי אם אני רוצה לעשות, להגיד את הכל לספר, ושוב נדלקתי על הרעיון, ואז הלכנו ככה, לעשות ככה, עשינו את האסופה של כל הפרקים, וערכנו את זה יחד לספר, ובעזרתה של תמר אלמוג ברנובסקי, אז זה גם חשוב להזכיר אותה,
טוב שהזכר.
נכנסה בצניעות שלה ובכישרון שלה.
ובספר יש דברים שגם הופיעו בקהילה, או דברים חדשים, זה משולב, או איך בניתם את זה?
אלה אותם פרקים, אבל ערכנו אותם מחדש, ונתנו לעצמנו יותר דרור, נכון, זה היה בשמות, קודם כל פייגי ורוחי, ועברו להיות...
פה יכולנו יותר להתפרע ככה, במקום פייגי, לשים נגיד, אורית.
אני חושבת שכל השמות הם שמות מהתנך, אני החלטתי שכולם יהיו מהתנך, אפילו היה לי איזה קטע שהתלבטתי לגבי השם יובל, הסתכלתי, הייתי בבית קפה בכפר סבא, חיכיתי לאבישי בעלי, והוא היה בענייניו באיזשהו כנס שלו, ואני ישבתי שם וערכתי לאחרונה, כאילו עשיתי את העריכה האחרונה של השמות, והתלבטתי מאוד מאוד לגבי יובל, שם יובל, הסתכלתי עליו בתנך, אגב הוא מוזיקאי כמוך, יובל.
באמת?
כן. ואז זה היה קטע מדהים, וזה מה שקרה עם הספר הזה, יש לי מיליון סיפורים כאלה, ואז נפלה כוס לידי, של המלצרית, והמלצרית צעקה למלצר אחר השני, ואמרה לו, יובי, בוא רגע תתתה. אז עצרתי, עקב הסתכלתי עליו, הוא היה ליד הכתף שלי, ואמרתי, סליחה, יובי קוראים לך? איך קוראים לך? אז הוא אומר, יובל, יובי. אמרתי לו, תודה. ואז הראיתי לו את השם יובל, שעכשיו כתבתי, באותו רגע. ואמרתי, אוקיי, זה יהיה השם.
יו, אבאלה.
כן.
אני לא יכולה להגיד לך מרוב שאני באבאלה.
לא,
באמת. באמת, כי אני עובדת כבר איזה שנה ומשהו על הספר השלישי שלי, ויש שם דמות שנקראת לירי, והיא מנווה צדק. והיא ממזמן שם, היא כבר איזה שנה ומשהו יושבת במחשב. ובשבועות האחרונים יש לי חברה חדשה שאני מאוד אוהבת, שלי, והיא מנווה צדק. וכאילו, אני ממש יודעת, כן, זה כאלה.
נכון, זה כאלה. ואז את יודעת שזה
במקום הנכון. אני חושב אומר לך שימה, מקחי נשמה שלי. רגע, בוא נקריא אחד מהמם טוב.
יופי.
אמך הסליחה. שעוד לא קראתי, אבל זה ישר קופץ, אמא וסליחה.
כן,
ברור. אמך באלף. יש פה המון שנינות, כן?
זה הקטע של הפרקים, אני נתתי את השמות של הפרקים המקצועיים, הייתי מאוד נאמנה על המקצועיות, ותהילה הכניסה פה את הגימיק שלה, לכל שיר יש כותרת מדליקה, אמך, סליחה, אמא.
בית דין לתביעות קטנים.
נכון.
יאו, מקסים. אז אני מקריאה את אמך, סליחה. פעם אמא צעקה עליי בקול. היא אמרה, תמיד אתה הורס את הכל. ובלילה, בלילה, ועיני הרכות, היא ניגשה אליי ולטפה ארוכות. ודיבורה היה רך, כמעט מלטף. הגבות התעגלו, נרפתה הכתף. ואחרי שקיבתה את האור והלכה, ידעתי שבעצם ביקשה היא סליחה. אני מזהה בעיניים שלך עכשיו אושר גדול. זה נכון?
נכון, נכון, כי להצליח, קודם כל את מקריאה את זה מהמם, ואת, נכון. ואת נכון. כשאת מקריאה את זה, אז אני מצליחה להתרגש.
נכון. וכן. אני בת של קריין. לא, כי יש פה, זה כל כך עמוק. זה כל כך עמוק, מה ש... כאילו, זה אמאות לא קל להם להגיד, טעיתי.
נכון,
ואת
נכון.
ואת אמרת את זה פה ברמה הכי, הכי מתוקה שיש. נכון. תגידי, תגידי מה שרצית.
וואו, כן, את צודקת. קודם כל, באמת, השיר הזה, אגב, הוא שיר שפחות מאפיין את הספר, כי רוב שירים נכתבו ביותר הומור ועם יותר קריצה, אבל זה שיר שאני מאוד, מאוד מאוד אוהבת אותו ומאוד מחוברת אליו, כי הוא משקף איזושהי חוויה מאוד מאוד אותנטית, והוא מביא את נקודת המבט של הילד בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מדויקת. אני מאוד מאוד מתחברת לשיר הזה. אולי תקריא עוד איזשהו שיר עם יותר קריצה.
אני אגיד לך למה, מירי, הקטע הזה, אני המון המון מתעסקת איתו, אני אגיד את זה במהר, כי אנחנו עוברות לחדשות פרסומות, ואחר כך לשעה הבאה, אתם נשארות פה, אל תלכו. הקטע הזה של ההורי הלא מושלם, זה מה זה בסדר? לא יודעת, כאילו... אם דיברנו קודם על השפעה של נער שדיברת עליו, שמשפיע עלייך כמטפלת, ואת לא עוזבת את המקום, אז הרי זאת לא סתם קלישאה שהילדים מגדלים אותנו. זה לא. אז אם אני צריכה כאימא להגיד, טעיתי, או סיפרתי להם איזה יום, חזרתי הביתה על איזה הרצאה שהייתה לי, וכאלה פשלות היו לי שם, וללמד אותם כמה אימא היא בעצמה בן אנוש, במקרה של מה שתהילה כתבה ומבקשת סליחה, זה חינוך בעיניי, כאילו, אנחנו לא צריכות להיות מושלמות, וזה, אם מישהו יחדיר את זה להורים לראש, אז בזה דיינו.
כן, אני חושבת שיש איזושהי מין אשליה כזאת שהיא יודעת מה לעשות, ולזאת יש נוסחת קסם, אבל אף אחת היא לא מושלמת, ואני חושבת שבאמת כל אימא, לא משנה, גם אימא שנראית הכי מדהימה, וגם אימא שהיא מנחת הורים דגולה, נכון מירי? גם אימא שהיא מנחת הורים דגולה?
דווקא, אז, בגלל.
אז כל אחת מתמודדת עם שאלות ועם קונפליקטים, ודווקא יש לי עוד איזשהו שיר שהייתי שמחה להקריא על האימא המושלמת, על החברה המושלמת, אתם מכירות את החברה המושלמת?
לא, בואי, אני אקריא את זה פשוט, יאללה. זה?
כן. לא, זה וזה ממשיך
הלאה. יש לי איזה מנטרה בחיים, שנאי דורש שניהם קיים. כאילו, אם את מרצה על משהו, או כותבת על משהו, או מראיינת, ובחדרי חדרים את מתנהגת אחרת, אז גם שיש לנו פשוט באולפן, אנחנו מגיבים אותו דבר. פסח, נכון? וזה מקסים, זה מקסים, כאילו, אני עוד באימא מתנצלת שם קודם עם הציור של עדים, מצנפת כזאת כחולה ופונפון, ועוד איך, אני חייב להגיד למה, מה עשית לי מירי. טוב, אז אני מקריאה את השיר הזה, יש לי חברה כזו, אחת כזו, מושלמת, מסנטר ומצפון הלא. אין לה חצי קמת. עוגות המכינה לרוב. עם 12 קומות, דלות שומן וגם נטרן, עם אפס פחממות. יש לה פרנסה טובה, משרה כזאת נחשקת. ויש לה משמעות וגם שלווה וים של שקט. אין לה משברים ואין לה הנחות. פעמיים בשבוע היא יוצאת להליכות. חילוף לחומרים נפלא. קיבלה במתנה. הילדים היא מלבישה בסט. בכל תחילת עונה. בשעה אחת בדיוק היא מחכה להן בדלת. ואין להם תלונות ואפילו לא נזלת. תמיד מטופחים, תמיד מתוקתקים. יש להם הכל. אבל הם לא מפונקים. אבל הם לא מפונקים. כך היא משתפת. אני לה מקשיבה. יש לה זמן, כי לי אין עבודה כה חשובה. עד שכבר נמאס לי. מכלילי, חברתי. יש לה את הכל מעכשיו, רק לא אותי. מגיע לי יותר, אני חייבת לעצמי. חברה עם פיגמנטציה ועם סטייל עממי, כזאת שנאנחת ויש לה גם תלונות, מאלו שמציץ להם אבק מהפינות, כזאת שקצת צועקת לפעמים על הילדים, שהיא בת 39, ואין לה עוד נכדים, ועוד אין לה נכדים. כזאת שמלינה, ששכחה כבר מלינה, שלא הופעה עוגות, אבל למרות זאת, משמינה, שמתאבדת על הדיאטה, שיש לה קצת מתים, שמכינה לצהריים, שניצל תירס ופתיתים, קצת קלפתה לפעמים, מרירה, מעט כועסת, אם תראו אחת כזאת, שתדעו, אני מחפשת.
אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אנחנו עם דוקטור מירי אלת ועם תהילה זומר, ספר משותף. תהילה, בני כמה הילדים שלך? רק פרט שחסר לי מקודם.
יש לי שלושה ילדים חמודים, דובי שהוא בן 7, ובתיה ליבי שהיא בת 5, עוד שנייה ממש אותו, ושירוני, שירה רוני, הקטנטנה שלי, התינוקת שלי, שהיא כבר עוד מעט בת 3. כן.
שזה מרתק אותי לראות, מירי, איך הבנת שילדי חיידר לצורך העניין של תהילה, דובי, אני מניחה, ומה...
אני חושבת שפעם כתבתי לך שאמרו לו משהו בחיידר, ואת לא הבנת, את קראת בחדר, ואת לא הבנת איזה חדר. אפרופו ז'רגון חרדי, שרבה ז'רגון, כן.
שבעצם הספר בנוי, שנהיה ברורות, הציורים המרהיבים האלה של עדי, ושירים והסברים שלך.
נכון.
זה כזה שילוב של איזון נכון בין, אנחנו כבר לא ילדות, אבל אז מה? בין מה האחר אומר לי, סטופ, זה לא, ועכשיו אני צריכה להתמודד עם זה, וזה בונה משהו בתוכך, קצת כמו שהורה אומר לפעמים לילד, זה לא.
אני מסכימה איתך לחלוטין, אני חושבת שילד, ולא רק ילד, צריך גבולות ואהבה. וכשאנחנו משלבים את הגבולות ואת האהבה, אנחנו מגיעים לאיזשהו מתכון מנצח, ואני חושבת שכל ילד, זה חנוך לנער על פי דרכו, כל ילד צריך את הגבולות שלו. ואהבה זה, את יודעת, כשאנחנו קוראים למשל על המשכן או על הקורבנות, אז יש המון 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 דקדוקים. איך בדיוק לבנות את המשכן או איך להקריב קורבנות, איזה קורבן וכו'. ובעלי, אבישי שיחי, אמר לי, תשימי לב שכשכתוב ואהבת לך כמוך, אין גבולות. שם תתפרע. שם תתפרע. וזה המסר שאנחנו מוסרים לילדים שלנו, ואני חושבת שבכלל במרחב שלנו, יש את הגבולות, כן, והגבולות מאוד מאוד חשובים, אבל יחד עם זה צריך אהבה, והרבה פעמים תשימי לב, גם גדולי הדור, או אנשים שמספרים לי על אנשים גדולים שנפטרו, והם ראו אותם, או היה איזשהו ממשק את המים יגידו, הוא ראה אותי, הוא היה אומר לי שלום יפה, היה לו מאור פנים אליי. כלומר, אנשים רוצים להרגיש שהם חלק. ואני חושבת שמה שילדים בעיקר רוצים זה משמעות. ואנחנו כהורים, אגב, דיברת קודם על הרב קוק, אמרת את זה מאוד מאוד יפה, הרב קוק בעצם דיבר על ניצוץ אלוקי. והוא והרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, דיברו על איזשהו ניצוץ, ואני חושבת שברגע שאנחנו מזהים את הניצוץ הזה, של ניצוץ האלוקי הזה, את הדבר המיוחד הזה שיש לילד שלנו, אז אנחנו מסלילים אותו בחיים לייעוד שלו, או לתפקיד שלו, או למשהו שיכול לגרום לו להיות משמעותי. ואז, דעת, הרבה פעמים אני אומרת בסדנות שלי, השבוע עשיתי סדנה, שבוע שעבר, סדנה למטפלות של בני יוסף, כך קוראים להם בני יוסף, הגעתי לשם, הרגשתי, ממש הרגשתי שהגעתי למקום של קדושה, כי כולם שם היו מטפלות, זה היה החיבור בינינו, אני לא נראית כמוהם בכלל, אבל התפקיד שלנו הוא אותו תפקיד, ואמרתי להם שאני לא, בבית שלי, אין עונשים ואין פרסים, לא גידלתי את הילדים שלי, לא דרך עונשים ולא דרך פרסים, אלא דרך ערכים, וכשאת וכשאנחנו כהורים מחנכים את הילדים שלנו, או מגדלים אותם בספר, בארבעה פרקים הראשונים אנחנו מדברים על השכנע. שכנע זה ארבעה צרכים שילד צריך כשהוא נולד וכשהוא גדל. ולקחתי את זה מתורת ההיקשרות של דוקטור ג'ון בולבי, ובעצם ניסיתי לדלות משם ארבעה צרכים. כלומר, אמרתי לעצמי, אני צריכה איזושהי פריזמה שאיתה אני הולכת ומדברת עם זוגות ומדברת עם הורים. אגב, אמא שלי אומרת שאם יש אמת, אז היא נמצאת בכל מקום. והשכנע הזה זה באמת אמת, כי השכנע הזה שייכות, כבוד, נראות וערך עצמי.
איזה חשוב.
וברגע שאנחנו נותנים משמעות לילדים שלנו, דרך השכנע הזה, דרך השייכות והכבוד והנראות, אני חושבת שכל מי שמכיר אותי, גם במבחר וגם בקליניקה יודעים, יש לי אפילו פלקט קטן כזה שכתוב שכנע, כי ברגע שאנחנו מייצרים את השכנע, את השייכות, כבוד, נראות וערך עצמי אצל הילדים שלנו, אנחנו בעצם יוצרים ביטחון בקשר, וכשיש לי ביטחון בקשר, ואני בונה קשר של אמון, אני לא צריכה לתת עונש לילד שלי. אני לא צריכה לצעוק עליו. זה לא שאני לא צועקת, אני יכולה לצעוק בבית. אבל...
כי את לא מושלמת, כמו בשיר.
כן, ואני אגיד עוד דבר אחד לגבי הורים. בהבנה שלי, אנחנו מתפתחים דרך ההורים. הורים לפעמים אומרים לי, אבל אני חייבת לאהוב אותו, אבל אני חייבת לתת לו. אני, לא, הילד שלך או הילד שלך צריך להתפתח על ידך. את מורה דרך שלו. גם ילדים שאני עובדת איתם בכפר הנוער, וההורים שלהם גידלו אותם דרך מכות, או דרך עונשים, או דרך דברים באמת בלתי רגילים, אתה מתפתח לידו, ואתה אומר, כמוך אני לא אהיה, או כמוך אני אהיה. ואני חושבת שלכן הכיבוד הורים, הוא צריך להיות מאוד מאוד מובן, כי זה לא, אם שלי לא נתנה לי, אז אני לא. או אם ההורים שלי לא הביאו לי, או לא שילמו לי. לא, אני מתפתחת על ידם. ודרכם.
שזה, מירי, כל כך כיבוד הורים, ברמה הכי גבוהה שיש, כי אני לא עושה בגלל שהורידו עליי הוראה, ואני עושה כי אני לומד דרכו לפתח את עצמי, זאת אומרת, זאת דמות חשובה לי,
נכון.
עם כזאת או עם כזאת. אני מרגישה בדיחה כי לפני 28 שנים, או אולי קצת יותר כבר, כי זה היה בפסח.
זה קטע שמתחיל מספור בעשורים.
נכון? אז הייתי אמא צעירה, ונולדתי תינוק, ואמרתי, טוב, מה, זה כמו כתבה, או זה כמו, כאילו, איך, מה עכשיו עושים איתו? וצלצלתי לאמא, היא הייתה נשואה עם אבא של מישהו שלמד איתי בכיתה, אורי סגל, ואבא שלו נשוי, היה, זאת אומרת, אני חושבת, עד היום, כן, אני פשוט לא מדברת איתם ביום יום, עם פסיכולוגית אמריקאית, איילה פיין פינס. ואמרתי לה, איילה, היי, מה העניינים? הייתי פסיכולוגית גדולה, ואני הייתי בת 22. ואמרתי לה, תגידי, מה, פחות או יותר כזה, כאילו, מה אני צריכה לדעת? ואז היא אמרה לי שתי מילים, מירי.
מה היא אמרה לך? מעניין.
היא צחקה על השאלה. אבל זה בסדר, כי הייתי צעירה.
כן.
ואמרתי, מה הכי חשוב, כאילו, זה. ואז היא צחקה, והיא נתנה לי כזה כבוד, והיא אמרה לי, ילד, בשביל לגדול, צריך שני דברים. שם עדי, ככה היא אמרה לי, עמדתי בבאזל 35 בתל אביב, בבית שלנו.
שם ייסדת את ההורות שלנו.
הסתכלתי על הקטן הקרח הזה, והיא אמרה לי שני דברים. אהבה, וגבולות.
וואו, אז כיוונתי לדעת גדולה.
ואת האהבה הבנתי, הגבולות, כאילו אמרתי, היא לא מבינה. וזה כל כך נכון, כאילו, הגבולות הם לא, הם באמת, באמת...
נכון, לכל אחד יש גבול אחר.
נכון, נכון. אז תהילה, אני חייבת להקריא עוד משהו. כאילו, תסמני לי מה. וגם, אני חייבת לשאול אותך על התהליך, כי אמרנו שאצלך נולד שיר, הוא עובר... למירי ולעדי, יש רגע, את אומן, בואי.
נכון.
את אומן, ויש רגע, לא משנה אם זה אומן של מוזיקה, או זה אומן של ציור, או אומן של מילים, יש רגע ש... אני אגיד את זה באנגלית, ואחר כך נתרגם, you capture reality, כאילו את תופסת איזה רגע במציאות, והוא רגע מאוד נכון, מבחינתנו רגע אלוקי. שקצת הקדוש ברוך הוא אומר את זה. תתבונני עכשיו על זה, כי אני לא קראתי את כל הספר, אבל אני אקרא, ויש כל שיר, הוא כנראה, אני אומרת כאילו בלי לראות, הוא כנראה מזהה איזשהו רגע בהורות, או באימהות, ומתרגם אותו למלל, שהוא מאוד 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 מדויק. עכשיו, כשאת גומרת לכתוב, אני מניחה, ואם לא תגידי, אבל יש רגע שזה עוד דיוק צריך, ועוד מילה את מחליפה, ועוד איזה ניקוד, עד שיש איזה קטע, לא, את לי זה עושה דמעות תמיד, כי הוא אמיתי. זהו, זה כאילו, ואז אני מתאהבת במה שכתבתי, מתחילה לקרוא את זה 100 פעם, כאילו, תביא עוד שנייה, תביא עוד שנייה, ומדברת לעצמי, כאילו, לא אכפת שכולם חושבים שאני, כאילו, הזויה, ואז יש רגע שזה כבר די. את שולחת אותו, ואת יודעת שזה מושלם.
נכון.
את יכולה לתאר לי, אני אסגור את המזגן כי קפאתי, ואת יכולה לתאר לי, מה, מה, מה התהליך של הכתיבה, עוד לפני שמירי מקבלת את זה ולפני.
כן, אז באמת, תיארת את זה מאוד מדויק, ואני מאוד מאוד מתחברת לתיאור שלך. אני גם חווה את זה כמו באמת איזושהי הערה אלוקית. בדיוק השבוע חברה שאלה אותי, אמרת לי, מאיפה הרעיונות? היא לא דתייה, אני חושבת שהיא לא מאמינה. היא שאלה אותי, מאיפה את מביאה את כל הרעיונות? ואמרתי לה, זה הוא שולח לי. אז היא אמרת לי, תפסיקי, נו באמת, את באמת מאמינה בזה שהוא שולח לך? זה
כן,
משהו
כן.
שלך. ואמרתי לה, בהחלט שכן, אני חושבת שזה משהו שהוא שמימי, ובאמת קשה לי להסביר את זה, קשה לי להסביר, אני רואה שהוא שולח לי רעיון, אני לא יודעת איך זה קורה, אבל כאילו זה עובר דרכי, אבל זה פשוט, זה משהו שמימי שקשה לי להסביר אותו, וזה נכון.
אני יכולה לעזור לשנייה? אני יכולה לשנייה לעזור?
כן.
כן, אני מכירה את החברות האלה, מה זה מתוקות והן אהובות עלינו. אבל אם היום ראש חודש תמוז, אני רוצה לענות לחברה שלך הזאת, משהו של בעלת תשובה, בסדר של תורה, זה המילה מוזה, היא תגיד לך לא, אלוקים לא שלח לך את זה, זאת מוזה.
מוזה מהמיתולוגיה היוונית?
מוזה, עם כל הכבוד, ותשע מוזות וכל וזה, ומוזיאון ומוזיקה ומוזייקה וכל זה. אז חודש תמוז, הנה הוא מתחיל היום.
וואו.
בין היתר. לא, בעלות תשובה הן חפרניות. כאילו, אני רוצה לדעת למה קוראים לזה תמוז.
בגלל האל ששמו לו את הפנר.
הבנת את אחותך הלא מוגדר הדתית כאן, מירי? הנה, תמוז נקרא על שם אותו, נשים מבכות את התמוז.
נכון. על הדמעות שלו.
נכון, הוא היה בוכה, והיו מהירים מתוך הפסל שלו, נרות היו דולקים, ויש קשר ישיר בין מי שמוכנה להבין שאנחנו זזות הצידה, והקדוש ברוך הוא רוצה, זה כמו שליחות כזאת, דרכך לתת מידע שאין לבורא עולם פנים וידיים ורגליים, הוא לא צריך, אבל הוא בורא בני אדם, שדרכם השראה מגיעה, וכשלא מפחדים ממצוות ותורה, אז אפשר לקרוא לזה השגחה אלוקית, והמוזות הם ביי פרודקט של הסיפור הזה.
וזה באמת באמת מתנה, כי את מבינה אותי, אבל כשמשהו באמת מבעבע מבתוכו, ואתה הצלחת לתת לו ביטוי, יש משהו מאוד מאוד מרגיע בחוויה הזאת.
אני חושבת שאפשר לעשות את זה דרך חיבור, כלומר רגשות נועדים, פעם הבן שלי שאל אותי, הבן השלישי שלי, ככה אני קוראת להם בספר הראשון, שאל אותנו למה אנחנו צריכים רגשות, ולקחנו זמן כמו כל דבר, שאנחנו ככה חושבים איך לענות רגשות, הם בעצם התפקיד שלהם זה לחבר. מחשבות זה בעצם בשביל להעמיק ולהעמיק בתוך התודעה שלנו, וזה בשביל עצמנו המחשבות, והרגש זה בשביל לחבר. וברגע שאנחנו מתחברים דרך הרגש, אנחנו מתחברים אחד לשני וגם לקדוש ברוך הוא. כלומר, דרכו, ברגע מתי אנחנו מרגישים איזה רגע של צמרמורת, או רגע של ריגוש מאוד גדול, כשאנחנו מרגישים חיבור.
נכון.
חיבור למישהו אחר, או חיבור בתפילה, או חיבור דרך שיר.
נכון.
והרגש בעצם, התפקיד שלו זה בעצם איזשהו קטליזטור, שמחבר אותנו בזמן, דרך אנשים, ודרך העולמות.
נכון, ולא סתם חזל אומרים לנו שרגש, אלה הם אותיות המילה גשר, ואלה הם גם אותיות המילה פועל, שנשמע מודרני, אבל הוא לא, של דוד המלך, אותיות שגר. וזה לא סתם יום של חול עם בוקר כחול, אלא שגר זה, דוד המלך משתמש בזה, שגר על הפך והשתור את צונך, זאת אומרת, שגרה היא מבורכת שיש גשר נכון ורגשות נכונים אל אנשים, ושיש רגש לא נכון שמפריע לך, אתה יכול גם לגרש אותו בעבודה תרפויטית נכונה.
וואו, מקסים.
אז אנחנו יוצאות להפסקת פרסונות אחרונה, אחרי זה אני רוצה להקריא משהו שאת כתבת לקראת סוף הספר, מירי, בפרק המסכם שלנו. אז פרסומות ושוות. אומקה דליבה, אנחנו מסיימות עכשיו את המפגש המופלא הזה, מדריך כיס להורות של מירי אלת ותהילה זומר, איורים של עדי מן. מירי, את יודעת שבפסח האחרון זה פעם ראשונה בחיים שלנו, שלא היינו בפסח בבית, והיינו בעמק ישראל, כי בגלל הספר לא הצלחתי, לנקות כמו שאני אוהבת. זה לא שאני כזאת חולת ניקיון, אבל יש קשרות וצריך את התנאים. וכל בוקר כשהם היו בתפילה, זו תפילה ארוכה יותר של חול המועד, אז פרשתי בלי שאף אחד שם לב, 6 בבוקר, 7 בבוקר, כל בוקר הייתי במושב אחר. אז הייתי בתל הדשים קצת, וראיתי עוד פרגים היו, והייתי בנעלל, אחרי כמה ימים מהר שלב נפטר, והייתי אצל גרוסמן, וכן, ואני חושבת שהתאהבתי בעמק. אני חושבת, כפר גדעון הייתי. זה פשוט, יש לו ריקוד משלו. ממש, יש לו צבעים במהלך היום. והגלבוע, זה הגלבוע?
יש גם הקרמל אולי?
לא, רגע, יש הקרמל ממזרעאל, הר הירוק כל השנה.
כן, זה יורם תרלב שכותב על הקרמל.
וואלה.
כן.
תודה, סמירי.
כן.
אתה יודעת שבאחד השיעורים, את, או שאני הבאתי איזשהו ציטוט של שיר, או שאת הבאת ציטוט של שיר, ואני הכרתי אותו, שיר ישראלי.
נכון.
ואת שאלת אותי, איך את מכירה את זה?
איזה שיר?
אני אפילו לא זוכרת.
אני גם לא זוכרת, אבל באמת הכרת את זה. אמרתי, וואו, איך את מכירה?
ואני
לא מכירה את
זה. אני נעלבתי שאת שאלת אותי. כאילו, מבחינתי זה מייצג אותי, השירה.
סליחה, תהילה, איך את מכירה באמת? סליחה.
למדתי, יש לי תואר ראשון במוזיקה.
תהילה מנגנת, מקסים.
אז רוב התואר בעצם עסקנו בלנתח שירים, וגם אחרי שהפסקתי את זה, אני זוכרת שהיה לי מאוד קשה להפסיק. כאילו זה מה שנתן לי דלק, לשבת לנתח שירים, וזה היה וואו, באמת, ואני זוכרת שגם אחרי שסיימתי את התואר, פשוט עשיתי את זה בשביל התחביב, לקחתי שירים, שמעתי ניתוחים, ניסיתי גם את הניתוח מוזיקלי, איך הטקסט מתחבר למילים, וזה משהו שככה, האמת היא ש יש לי איזשהו שיר, שחשבתי שאולי, אני אסיים בו, ואז אני אתן, אני אפנה לך מירי את הבמה לומר משהו ככה לסיום. השיר הזה נקרא שיר פועם, והוא שיר על שירים ועל אנשים. אנשים הם כמו שירים, שירים כמו אנשים, נוטפים תעלומות ונכונים ומרגשים. שיר הוא כמו אדם, אדם הוא כמין שיר, עבר כאן וחלף, אבל חותם ודאי שיר. אדם הוא שיר בעצם היותו מועד לחשוף. אדם הוא שיר, קשה להבינהו עד הסוף. מפגש עם כל אדם מזמין אותך לקרוא תכנים. אדם כמו שיר הוא כמו מין הצצה אל הבפנים. אדם כמו שיר, שיר הוא כמו אדם. יש בו שלד, אור ועצמות, זורם בו דם. כמו שיר אדם מפעיל בך אותות של סקרנות. אתה מרושם מהצורה שלו, נמס מן הכנות. ויש שירים נוגעים, ויש שמסעירים. שירים עם רעיון שקצת נגנב מאחרים. שירים שמאירים, שמזיזים מעט את העצב. ובז'אנר מיוחד, גם בתוכן, גם בקצב. ויש שוואו, יפים, ככל שהם פשוטים. ולא חשוב בכלל כמה יש להם בתים. שיר כמו אדם. אדם כמו שיר, הכי מסקרן אם איננו ישיר. אנשים כמו שירים אשר עוברים דרך עיניך, מה שמקפיץ בהם אותך גם מן הסתם קשור אליך. בכוחם גם לשנות הערוצים בתוכך, הם מזכירים לך זמנים, הם מזכירים לך אותך. אנשים כמו שירים, שירים כמו אנשים, תמיד בעוד מבט גם השתנו הפירושים.
וואו, רק מי שמבין עניין יכול לכתוב דבר כזה. וואו.
תהילה היא בעצם צעירה ממני יותר מ-20 שנה, במובנים לא פיזיולוגיים, הרבה יותר עתיקה.
נחמה. אני חושבת שגם כשאני מגיעה לטפל בילד או בנער, אני חווה את זה כמו יצירה באיזשהו מקום. זה חוויה של יצירה. אז כאילו יש לך פה, כמו בסיפור, יש גיבור, ויש, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה יתפתח, זה ממש כמו חוויה של יצירה.
זה כשעובדים מהנשמה.
כן.
את מקריאה בשולחן שבת שירים קצת?
לא יצא, אבל את נותנת פה רעיון, אפרת.
חובה.
אנחנו מקריאים את שלך.
כן, הנה, מירי מקריאה את שלך.
הופה.
הלו. וואו. בבקשה.
שלום עליכם, זה שלך או לא?
איזה יופי. מירי, אני רוצה להקריא משהו שאת מסיימת איתו את הספר, ואחר כך תגידי את ליבך המקצועי והלבבי בכלל. את כותבת ככה. זכרו שלפעמים כשאנחנו שותלים בלוט קטן, יכול לצמוח ממנו עץ אלון גדול ואיתן. יושבת על אלוני אבא. זה לא סתם שהשתמשת כנראה בדימוי הזה. אבא נהיה שורשים טובים לילדינו. נספק להם את הביטחון לגדול ולצמוח. את התזונה הפיזית והרוחנית להם זקוקים. כדי להיות בוגרים ובוגרות מסופקים וטובים. ומדי פעם נדע להודות לעצמנו על כל השניות, הדקות, הימים, החודשים והשנים שבהם אנחנו נותנים מהשורש הטוב שלנו לבנות ולבנים שלנו. אני מתפללת בכל ליבי שנזכה לאחדות בין כל בני עמנו. לקבלה, לערבות הדדית ולאהבת לרעך כמוך, ושמתוך כך נזכה לברכה והצלחה ולשלום. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. מכל הלב, מירי. מתרגשת.
מאוד.
מאמי שלי. מה, תסבירי.
אני חושבת יש לי המון צמחים בגינה. וכשעלה נובל, אף פעם לא חשבתי על זה ככה, אבל כשאת רואה עלה שהוא נובל, יש שם משהו שלא התאים. ואנחנו עובדים בהתאמות. לא באושר, לא בפיקים. אנחנו מנסים להגיע לפלטו, לאיזושהי שורת של התאמות, להתאים את עצמנו אל עצמנו, להתאים את עצמנו לבני זוג שלנו, ולילדים שלנו, ולכל אחד מילדינו ובנותינו, וזה עבודה, וכשזה מצליח, וזה מצליח לרגע, אנחנו לא, את הלוואי וזה יצליח כל החיים, וכשזה מצליח לרגע, זה מרגש.
מאוד.
כן, מרגש.
אז אם נגיד היינו כותבות ברכה לקשר טוב בתוך משפחה, כי שם מתנהלים החיים שלנו בתוך מערכות היחסים, במקום קדוש מבחינתי.
נכון.
מה היינו יכולות לברך? את ברכת הבית היהודי. לפעמים אני מרגישה שזה כזה מושג גדול וחשוב, הבית היהודי, אבל אפס החיים והיום יום וכל מיני סטיגמות וכל מיני החלטות חינוכיות שהחלטנו שם ולא תמיד מתממשות בשטח כאן, יכולות לקלקל את המרחב הקדוש הזה. אז מה אפשר לברך לדעתכן? הורים שרוצים לחנך לפי ספר הספרים.
אני חושבת שזו התשובה, ספר הספרים. מסתכלת על עשרת הדיברות, שדיברנו כבר על שתי דיברות פה.
על ואהבת.
ואהבת והדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך.
נכון.
אז אני חושבת שאם אנחנו נלך עם העמוד השדרה הזה, אז אנחנו כבר מבורכים. ועל זה צריך לעבוד. זה עבודת חיים. אנחנו אף פעם לא מגיעים ליעד. היעד הוא כרגע.
בדרך.
ואנחנו כל הזמן בדרך, וכל הזמן אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. לראות אם אנחנו מתאימים לעצמנו, ובעיקר לערכים שאנחנו מאמינים בהם. ולהגיד תודה, כל הזמן להגיד תודה.
שככה מסתיים הספר, טיפ, להתחיל את היום במילה מודה, מודה. מעניין, ככה הורו לנו חזלנו, לפקוח את העיניים ולהגיד מודה אני.
קודם כל תודה.
מירי, דוקטור מירי, אלת, תודה רבה.
תודה לך, אפרת, על ההזדמנות, ועל באמת אפשרות לדבר אחרת. ויש לך את זה, ממש. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה, תהילה זומר.
תהילה, תודה רבה לך, יקירתי, אהובה. ולעדי ולתמר, תודה.
תודה לאסתי הרשקוביץ שהכירה לי אתכם. ותודה לפסח בגד שבכזאת אומנות שולט פה על הקונסולה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.